קראנו השבת את פרשת בלק. בלעם הרשע היה נביא, והוא חשב שהוא צדיק גם. הוא אמר, מבקש תמות נפשי מות ישרים. מי זה מות ישרים? הישרים זה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. הוא מבקש תמות נפשי מות ישרים. מה אתה קשור עם האבות? הוא בטוח שהוא צדיק, שהוא עושה בדיוק מה שצריך. הוא עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, הוא לא עובר על פי השם חס וחלילה, רק עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש לו עין רעה, זה ממש מה שצריך להיות. עין רעה, זאת אומרת הוא ביקורתי, הוא לא יכול לסבול שום דבר רע. וכל דבר רע זה, הוא מקלל. והוא מחפש. מה ישראל? הם צריכים להיות צדיקים גמורים. ואם יש להם דברים רעים, צריך לקלל את זה. מה יעקב? אבל לא כבועל. הוא מחפש את הדברים הרעים, הוא רוצה למצוא את הדברים הרעים ולקלל. כי הוא שונא את הרע מאוד מאוד. הוא ממש צדיק. יש לו עין ביקורתית. בלתי יכולה לסבול שום דבר שלילי שיש בעולם. יש לו גם רוח גבוהה. הוא נביא. הוא צריך לשמור על החשיבות של הנביא. שזה כבוד שמיים כמובן. ולכן הוא מאוד מאוד נזהר בכבודו עצמו, שהוא כבודו זה כבוד שמיים. וגם יש לו נפש רחבה. כי בוודאי שאדם שהוא ניתן לו כישרון הנבואה, הוא אדם כזה גבוה וכזה חשוב, הוא חייב שיהיה לו ביתו כסף וזהב מלא, כי זה יהיה כבוד שמיים. מה שיותר יהיה לו בית רחב וכלים נעים ועשירות גדולה, זה כמובן מוסיף לכבוד שמיים. הכל הוא עושה לשם שמיים. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה שאדם לא רק מרמה את אחרים אלא גם מרמה את עצמו. והוא חושב שהוא ממש צדיק גמור. ותמות נפשי, מות ישרים הוא מבקש. צריך ללמוד מזה שלפעמים אדם יש לו כוחות טובים וחזקים וגדולים, והוא מרמה את עצמו, והוא חושב שהוא שלם. במלא שלימות. זה כמובן מתחיל מנפש גבוהה, גאווה. אבל הגאווה, כשאדם משקר את עצמו, אז הוא אומר שהוא לא מתגאה, בעצם רק הוא שומר על כבוד שמיים. גם זמרי. יש ביטוי עושה מעשה זמרי, הוא מבקש שכר כפנחס. גם חשב שהוא הולך בדרך נכונה. זה הצבועים, שצריך להיזהר מהצביעות. יכול להיות שהוא עשה הכל באידיאולוגיה. ועל זה אומר הפסוק, על זה יש עונש יותר חמור מאשר עצם העבירה. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. כלומר, לא על עצם החטא. על אומרך לא חטאתי. על עיקר האמירה, שהיא שקר. שאדם חטא ואומר שהוא לא חטא. אז אנחנו יכולים ללמוד מכאן שיכול להיות מצב כזה שאדם יש לו כוחות רוחניים, השגות גבוהות, ועדיין משהו רקוב מבפנים. ובאמת התמיעה היא תמיעה מאוד גדולה. הייתכן כדבר הזה. אבל כבר חז"ל אמרו לנו, מי תן טהור מטמא? אברהם מתרח. כלומר, לפעמים הניגודים נמצאים פתאום בתוך אדם טמא מאוד, יש נקודה טובה, יוצא טהור. מי תן טהור מטמא? אדם מטמא. מצד שני, חז"ל אומרים לנו שכשישראל ביקשו שיתבטא ליצרא דעבודה זרה, אז יצא כמין גור, אריה כזה של אש, יצא מבית קודשי הקודשים. יצרא דעבודה זרה יצא מבית קודשי הקודשים. מה הוא עושה שם? שם זה מקום הקודש. שם אין יצרא דעבודה זרה. יצרא דעבודה זרה זה בחוץ. זה עובדי עבודה זרה, זה עבודת אלילים. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה ש... לפני ולפנים בתוך הקודש צריך לתאר. יש הרבה הרבה קודש ולא מושלם. כל עוד שהיה יצרא דעבודה זרה בעולם, היה הניצוץ שלו בפנים, לפני ולפנים. זה אומר שהעבודה צריכה להיות עבודה גדולה מאוד של זהירות, של התבוננות. חדירה לעומק, שיכולה להיות עבודת השם לכאורה, אבל בעצם זה, יש בה משהו של עבודה זרה. אז כשעובדים את הקדוש ברוך הוא עם עבודת השם מאוד מאוד מכוונת, והיא לא מושלמת ויש בו הגשמה משהו, כלשהי שעבודה זרה של איזו תפיסה של אמונה בעוד משהו, שמחבר את זה כביכול כלפי שמיה, אז פונים לקודש הקודשים עם טעות. אז שם הטעות נמצא בתוך המחשבה, בתוך הקודש, בתוך קודשי הקודשים. וצריך לעבוד על זה, לטהר ולטהר ולטהר, ולא להשאיר שום כלשהו של איזה שיבוש. מה עושים כדי לא לטעות? תלמידי הגאון מווילנה, בפירושו, ראיתי פעם בפירוש על הספר של מיורי הגרא, על אגדה של פסח, מביאים מיורי הגרא ותלמידיו, אגדה של פסח של הגרא, אז מובא שם רבי נשה מאליה, שהוא אומר איך צריכה להיות האמונה הנכונה. הוא אומר, לכאורה, אדם צריך להאמין במסורת, ולא לשאול שאלות, ולהאמין שהכל נכון. אז למה אברהם אבינו לא שמע לתרח? תרח, כבר יש לו מסורת ארוכה של אמונה ותפיסת עולם, והנה בא אברהם אבינו, ולא מאמין, לא מקבל את המסורת. צריך לאמונה, אמונת חכמים, אמונה של שם כולם היו בהשקפת עולם ברורה, וזה פתאום אדם שואל שאלות. מצד שני, שואל לצד אחר, משה אומר ואין לו יאמינו לי, ויש הקפדה של הקדוש ברוך הוא על זה, מה זה בידך, מטה, נהפך לנחש, אתה אומר לשנורה על ישראל, שהם לא יאמינו, אתה חושד בהם. במקום שלישי כתוב, ויאמינו בהשם משה עבדו, אמונה שלמה. אברהם לא האמין למה שאחרים אמרו, הלך לברר לבד. משה רבינו אמר, אז כמו שאברהם הלך בדרכו של אברהם, הוא חשב ואולי ישראל לא יקבלו, מה אני אבוא, מה, למה הם לא יאמינו? אני אבוא ויגיד להם דברים אבסורדים, דברים שלא נשמעים. שהשם דיבר אליי במדבר ואמר לי ללכת לפרו ולהגיד לפרו, תוצא את ישראל ממצרים. זה לא דבר סביר, לא דבר הנשמע, זה לא הגיוני, לא יאמינו. אבל להפך, יצא מזה צרות, וגם היה בזה אחר כך צרות, כי לכאורה. אז הוא לכאורה צודק, לא צריך להביא בכל דבר. והתשובה היא שאמונה, הוא אומר, זה אמון, לאמן את הידיים, אמון, זאת אומרת, אדם, כל דבר צריך לבחון בשכל. בחינה אחרי בחינה, לבחון ולבחון ולבחון. ואחר כך שמתברר לו שבאמת הדברים אמיתיים ונכונים וצודקים אחרי בחינה מדוקדקת, אז יש לי, אז אדם שרואים שהוא אמין והוא אין עליו שאלות, הכל חלק והכל, לא שהוא מצד אחד הוא מאוד עוצמתי מאוד, ומצד שני יש קושיות, לא, לבדוק את הדברים היטב, 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 ולראות שהכל באמת, אז אפשר לסמוך עליו בדרך כלל, ואף על פי כן, תמיד להחזיק ראש, תמיד לבחון דברים, נשמעים דברים לא סבירים, צריך לבדוק. זה מה שהוא אומר, אמונה שמאיליה. אז אנחנו חונכנו בבית מדרשנו, במרכז הרב, לאמונת חכמים בריאה. אמונת חכמים, לא מבקשים אנשים להאמין בדברים שהם מופשטים, רוחניים, כוחות וכולי, לא החזיקו מזה בכלל. אלא רק תלמידי חכמים, גדולים, אמיתיים, שהוכיחו את עצמם שבאמת השכל ישר ודרך ישרה ודרך מקובלת, ובהם צריכים באמת לבטוח, ועם זה תמיד צריך להיות עם ראש פתוח. שומעים דברים לא סבירים, צריך לבחון אותם ולא לקבל את הדברים באופן תמים. החסידות התחילה בדרך כזאת של מופתים ומשהו על דברים על טבעיים, וההתנגדות נבלה מזה, שיכולות מזה זה אסונות, והיא יצאה בהתנגדות גדולה מאוד מאוד כלפי החסידות, שפחדה שפשט מזה אפילו עבודה זרה. מאמינים בבן אדם, הוא עושה מופתים, מתחילים להאמין בו במקום להאמין בריבונו של עולם. מתפללים להשם שהצדיק יקשיב לנו. שמים פתק בכותל שרב נחמן יענה לבקשתנו. זה הכל מתהפך, זה חתיכת עבודה זרה. פשוט זה לא אמונה, אמונה משובשת. יש אנשים חלושי רוח שהם חייבים לדבק במישהו ולהתבטל כלפיו. זה במצב של חולשה, זה לא בריא. לא בריא להתבטל כלפי אנשים שהם עושים מופתים. מלמדים, עובדים את השם, בסדר. אבל מופתים זה קצת חזית צרופה. אבל קצת. לא יותר. לא חונכנו במרכז הרב ללכת לקרי צדיקים. מי שאנחנו למדנו אצלו שנים רבות, והתעלינו, ותורתו תורתנו, אז אנחנו כמובן הולכים לכבודו, להתפלל ביורצייט שלו, אנחנו הולכים להתפלל. אבל לא על מופתים, לא על... לא על מי שלא למדנו, למדו ממנו שום דבר, ורק שמעו שהוא מין, עושה כל מיני קסמים, קסמים בידם. צריך, אני חושב שקיבלו אנשים שהיה להם את הבעיה הזאת, קיבלו שיעור גדול בזהירות מהמופתים. עברנו שבוע לא קל. אותו שמתברר שהוא נוכל ורשע ואינני יודע איזה מילים להגיד עליו עוד, גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, בכל המובנים, בעל גאווה, מנוול. ואין לי ספק שהיה אפשר להרגיש מי שהיה על ידו, אם היה לא טיפש, היה יכול להרגיש. ורק הטיפשים הם נדבקים באנשים כאלה, בלי להתבונן, בלי לחשוב, בלי לבדוק על ההתנהגות שיש לה עוצמות, אבל יש בצדה הרבה דברים. אין לי כל ספק שעכשיו, אני לא מכיר את הדמות הזאת, וברוך השם שלא הייתה לי איזה תחושה, הייתה לי תחושה שלא צריך להכיר אותו. אבל מי ש... יש כוחות, אבל צריכים לראות אם זה נורמלי, אם זה לא מסביב סביב דברים שהם לא תקינים. אז אני חושב שזה עכשיו, ברוך השם, זה שיעור גדול. שיעור כללי לציבור, לדעת לא להתקשר עם כוחות בלתי מובנים בדרך השכל. אמרתי לך, זה יסרופי, כל דבר צריך בשיקול דעת. לפני הרבה שנים, אז הכרנו, דיברו על ניר בן ארצי, הוא היה... גם כן אמרו שיש לו כוחות, הוא רואה דברים על טבעיים, הוא רואה בן אדם, יכול להגיד מה הילדים שלו וכו' וכו'. אז אני נפגשתי איתו ושאלתי אותו, מה זה הכוחות האלה, מאיפה זה בא? הוא אומר, אני לא יודע. הוא אומר, אני בכלל לא אדם לא מלומד, לא למדתי, לא שניתי, לא יודע כל... ופתאום התחילו לי כל מיני... רגשות, בהתחלה זה הכאיב לי מאוד וכל, והתחלתי לראות דברים. ואז מה שאני שואל אותו, אז מאיפה, מה אתה חושב שהדברים, אומר, אני שומע שמדברים אליי, אני שומע קולות כאלה, אני שומע דברים. באו אליי אנשים ואמרו לי, האיש הזה מסוכן וצריך מאוד מאוד להתרחק ממנו, הוא עושה והוא כל מיני ו... הוא אומר דברים לאנשים, עצות כאלה ועצות אחרות, מאיפה הוא יודע, אמרת מדורייתא ומדרבנן, מאיפה הוא יודע את כל זה, מאיפה הוא יש לו הזכות לדבר. אני עוד פעם פגשתי אותו, גם בא אליי כמה וכמה פעמים. אמרתי, אני מסתכל, אני רואה שיש לאדם כוחות. בסדר. צריכים להתייחס, יש לו קצת כוחות. מצד שני, הוא לא תלמיד חכם. והוא לא יודע, ולפעמים דווקא הכוחות האלה, לפעמים הוא אומר איזו דרשה מאוד מעניינת. אבל לפעמים גם שטויות, זה מורבב, שטויות, דברים נכונים. אדם שומע פעם אחת איזה מויפת, כל השטויות שלו מקבל לו כאילו זה אותו דבר, כאילו זה גם כן דברים חכמים, רק אני לא זכיתי להבין. צריך להיות עם ביקורת. אפשר, אם אדם יש לו בריאות הזאת והחוש הביקורות, יכול להשתמש, יכול לשמוע בדברים, אצל אנשים כאלה, אם זה דברים מתקבלים על הדעת, בסדר. לא מתקבל על הדעת שלא יבלבל את המוח. אתה צריך שכל ישר, שכל ישר. הוא מפרסם, ניר בן ארצי, לפעמים יש בעיתונים, דברים פשוטים, הרי כל אחד יודע מה שגוברי אומר אותם הדברים, לפעמים דברים מעניינים, הכל מבולבל. יש פה ושם גם הברקות. זה אומר, בתוך כל הבלגן יש הברקות מאוד יפות. אז תברקות אפשר לקבל, למה לא? לא צריכים לדחות את הדברים הטובים, לא צריכים לקבל את הדברים הלא טובים, לא צריכים לדחות את הדברים הטובים. ככה אצל כל אדם שיש לו כוחות, להפריז בדבר הזה, הכוחות הם רק טיפה חזה הצטרופה לשער הכוחות של תלמיד חכם גדול שיש לו שכל ישר וכוח של תורה והבנה של תורה, והוא זכה גם שהוא יודע, אני יודע לראות, לספר על הילדים שלו מהתכונות שלהם בלי שהוא ראה אותם. אז יש לו, הוא קורא מחשבות או משהו כזה, או טלפתיה או עוד איזה כוחות אחרים. בזהירות, בצמצום גדול מאוד להקשיב לדברים כאלה. ומי שלא ידע להיזהר, שלא יקשיב. שלא יתעסק עם האנשים האלה. אני לא חושב, לא מכיר, ואמרו לי, אבל הרב אליהו אמר, אמרתי, יש לי קושייה על הרב אליהו. גם על הרב אליהו יש לי קושייה. הוא אמר גם עוד דברים שיש עליהם קושיות. יש לו מעלות, הרב אליהו אדם גדול, אדם נערץ. אבל אני לא, אבל כשיש קושייה אני לא אגיד אין קושייה. פה הוא לא ראה ולא ידע להבחין והוא היה קרוב אליו. וזה קושייה, קושייה גדולה. היה לרב אליהו מעלות. הרב אליהו גם אמר על לא יהיה, לא יהיה, וגרם לאנשים צער גדול מאוד ומשברים גדולים. הוא אמר שלא יקום ולא יהיה, שהגירוש מלפני 10 שנים. והדיבור הזה פגע בהרבה אנשים. אנשים חשבים. אני הבנתי אותו שהוא מתפלל שלא יהיה. אבל אנשים לא הבינו ככה, ויצא מזה צרה גדולה להרבה הרבה אנשים, תסכול מאוד מאוד גדול. וחכמים יזהרו בדבריכם. צריכים לדעת, לדעת לא לקבל כל דבר. מה שלא הגיוני לא מקבלים. לא מקבלים, מה שלא הגיוני לא מקבלים. לפחות נשארים בספק, בתמיה. לא לקבל דברים לא הגיוניים. הבעיה היא שיש הרבה אנשים, כמו שאמרתי מקודם, שהם נמשכים לבלתי, מעל הטבע, לכוחות האלה, זה מאוד מאוד מושך, מה יהיה העתיד, כל אחד רוצה לדעת, מה יהיה העתיד, מה לעשות, זה דברים מושכים. אז אם יש מישהו שהוא יכול, שהוא פתאום אומר איזה דבר ש... איזו ידיעה שכאילו משהו עומד להיות, אף על פי שבדרך כלל הדברים לא מתקיימים, אבל אנשים נמשכים. אומרים שאדם, יש כאלה אנשים שאומרים, יהיה לך בן, אז זה 50% סיכויים שהוא צודק. ואם לא, לא מספרים שהוא אמר את זה. בסוף יצא בת, לא אומרים. אבל כשיצא בן, אומרים, הוא עשה מופת. לא מספרים את הדברים הלא טובים. ואני הייתי אצל אחד האבות של מהשלושה נערים, איך השם שלו, שהוא למד אצלנו פה בבית אל. מה? מה? יפרח. אז הוא אמר לי, שמעתי מהרבה הנביאים שהבנים שלי חיים. אמרו, תעשה את זה, אז הם ינצלו. תעשה מצווה כזאת, תעשה מצווה כזאת. ומאיפה הם לא ידעו, והטעו אותי, ובלבלו אותי, ועשו לי הרבה צער וגמת נפש מכל מהאמירות האלה. ומאנשים הכי הגדולים, אני לא רוצה אפילו להזכיר את השמות שלהם. צריך להיזהר מהדבר הזה. אז לפעמים האנשים האלה צודקים ולפעמים לא צודקים. אמרתי, זה מין, זה כוח מעורב שלפעמים הוא אומר דברים טובים. אדם שומע, לפעמים שומע דברים טובים, לפעמים שומע דברים אחרים, וצריך לסנן, 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 להשאיר את הדברים ההגיוניים, כן, לסמוך, ועל הדברים הבלתי הגיוניים להוציא, להוציא, לשחרר, להיות אנשים בריאים. לא אנשים כאלה שפטי מאמין לכל דבר. אבל לא צריכים להאבד את האמונה ואת היחס לתלמידי חכמים בגלל זה. יש חריגים, יש יוצאים מן הכלל. גם היו נביאי שקר, אבל לא בגלל זה לא צריכים היו להאמין לנביאי האמת. יש, אדם יכול לעסוק בתורה, והתורה היא שמה מוות בשבילו. זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. למה? הוא מתחיל את התורה עם גאווה, עם מידות מקולקלות, לא מתקן את המידות, ומתגדל בתורה, ומתגדל ב... אז התורה משרתת את, את היצרים שלו, את המידות הרעות שלו. הוא מקבל כבוד, הוא אוהב כבוד מאוד, הוא מקבל כבוד על ידי התורה. ולפעמים עושר, או לפעמים דברים אחרים, אתה רואה מישהו צדיק וכו', מתעשר, תתרחק. לא טוב, לא טוב, לא טוב, שיש לו הרבה כסף. זה, צדיק לא צריך כסף, צריך לעבוד את השם, צריך לחיות במה שיש לו, לצפק במועט, לא נפש רחבה. צדיק עם נפש רחבה, זה לא טוב. זה לא טוב. שקבל כספים על, על כל מיני דברים, והוא בין היתר גם מקים כוללים. הוא מקים גם, אבל זה לא... צריך לבדוק איזה הדבר. זה לא הסדר. זה לא הסדר של צדיקים. אנחנו רואים תופעות כאלה מוזרות, שאנשים עם כוחות כאלה, מתעשרים גדולים מאוד, אחר כך בבתי סוהר, אחר כך דברים אחרים. צריך להיזהר מזה. צריך לבדוק כל דבר. מה זה צדיק אוהב כסף? למה זה מוצא כסף? למה הוא צריך בית רחב? בשביל מה צריך זה בית רחב? זה מתאים לצדיק ככה, צריך את זה? זה כבוד התורה, כן? זה כבוד התורה, הוא דואג לכבוד התורה. וצריך אומץ לדבר נגד אנשים כאלה. הם צדיקים, אז אתה צריך גבורה. אתה מעיז לדבר, אין הצדיק הזה מאשדוד, הצדיק הזה ממקום אחר. צריך גבורה משום זה. אבל אני אומר, הכוחות האלה, הם צריכים להיות חזי להצטרוף קצת קצת לתלמיד חכם, ישר, הגון, וכל דבר צריך לבדוק לא בעיניים עצומות. ותלמיד, ואנשים כאלה שאוהבים כסף, אוהבים כבוד, או התחום השלישי שהיצר הורש הזה, שצריכים, זה קשה לבחון, לפעמים זה מעשים בסתר, אז צריכים זהירות, זהירות מאוד מאוד. אני לא פוסל את האנשים, רק אני אומר שצריכים לבדוק, כל דבר צריך לבדוק, לא בעיניים עצומות. אבל זה איך להסתכל על אנשים גדולים, על תלמידי חכמים. ברוך השם, רוב תלמידי חכמים הם אנשים עם מידות טובות, אנשים מתוקנים, אפשר להישען עליהם, אפשר לסמוך עליהם עם הזהירות. אבל אפשר לסמוך, לא צריכים לאבד את האמון בגלל זה בתלמידי חכמים. יש חריגים, אבל לא בגלל זה בתל חזקה של תלמידי חכמים, בדרך כלל מי שלומד תורה, התורה פועלת עליו לטובה. יש חריגים שאדם לומד תורה והתורה הייתה לו שמה מוות. אבל בדרך כלל זה לא ככה, מי שהולך ללמוד תורה רוצה שהתורה תתקן אותו, הוא משנה את המידות שלו, מתקן את המידות, והולך ומשתפר, והתורה פועלת עליו לטובה, וזה ניכר, כי באמת, תלמידי חכמים, רובם ככולם, אנשים עם מידות טובות, מתוקנות, אנשים ערכיים, אנשים רוחניים, ברוך השם. אבל אני חושב שאני צריך להתייחס לעוד נקודה. אנחנו רואים שהיצר הזה הוא גדול. יודעים את זה מכל וכל, אבל רואים שהוא כל כך קשה וכל כך גדול. ואם מישהו מרגיש שיש לו חולשה, איש כזה היה צריך, אם היה לו איזה נקודה כזאת של רצון להיות התמודדות בתוכו, הדבר ראשון הולכים ליועץ. האדם לא יכול להתגבר על יצרו, יתאבד ולא יחטא ולא יעשה דברים כאלה מנובלים. למה צריך להרוס אנשים, לפגע באנשים? זה כמו רצח. אדם יש לו טבע לרצוח. יש לו טבע לרצוח. אז מה, אבל הוא לא שולט בעצמו, מה לעשות? הוא צריך להרוג אותו. צריך להרוג את עצמו, להתאבד. הוא רודף. אז הוא ירוג את הרודף. הוא רודף אחרי אנשים. זה ממש כמו לרצוח. כאשר יקום איש על רעהו, כן הדבר הזה. מה זה נואף? מה זה הדבר הזה? צריך איש שיש לו קצת, היה קצת מוסריות, והוא מרגיש שיצרו מתגבר עליו. לא צריך היום, אני אומר, אם אין לו ברירה, צריך, זה מה שצריך לעשות, לפי עניות דעתי. אבל יש ברירות, יש היום טיפולים. ככה יש כדורים לניעת, להרוג את היצר הזה, יש דברים. זה נבל, מנובל שבנובלים, שלא הולך לחפש פתרונות, ושמאמלל משפחות ואנשים. מה שצריך ללמוד מזה, שכשהולכים ללמוד תורה, צריך לטהר את המידות, לעבוד על המידות עוד ועוד ועוד ועוד. ומי ש, כמו שאמרתי, ומי שיש לו קושי בזה, ולפעמים היצר הזה הוא גדול. הוא גדול והוא קשה. יש אנשים שצריכים, יש להם התמודדויות מאוד גדולות. אז הם צריכים לעזר. הם צריכים ללכת לטיפול. יש טיפולים. יש אפשרות לתקן ולמנוע קלקולים. זה קורה. זה קורה. הקדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון לפעמים אנשים, אז צריכים ללכת לשאול יועץ, לדבר עם הרב, הרב יפנה אותו ליועץ, הרב הוא לא יועץ, אבל יכול לעזור לו, לפנות ליועץ, להקל עליו. לא להשאיר את הדברים בינו לבין עצמו. מי שמרגיש שיש לו חולשות ויש לו כישרונות, הוא צריך לטפל בזה, הוא לא צריך להזניח את זה. אחר כך זה מתפתח ומתפתח ומופיע בצורה איומה ונורא. צריכים לטפל בדברים האלה באיבם. אני אומר את זה, אתם כולכם צדיקים, כולכם ישרים, לא שייך לדבר, אבל תמיד בתוך ציבור מאוד גדול, אז יש אנשים שיש להם יותר קשיים. ואסור להם להסתיר את זה. הם צריכים ללכת לדבר על זה. לדבר עם חבר, לדבר עם הרב, וללכת ליועץ לפי גודל הקושי. צריך יותר את הטיפול הרציני והיסודי, ואפשר לתקן הכל. אין דבר שאי אפשר לתקן. רק צריך לטפל. אם אדם מזניח, אז אני מדבר על היוצאים מן הכלל, ואולי על אלה שישמעו אותי במקום אחר. אני לא מדבר על, ברוך השם, רובם ככולם, כמו שאמרתי. אין להם את ההתמודדויות הגדולות האלה, אבל יש. בידידי יחידים שיש להם. והיחידים האלה לא להזניח את הדבר הזה, לטפל בזה. לטפל ולא מצליחים לבד, צריכים לא לדחות את זה ולעזר, לעזר על ידי מי שיכול לעזור. סוף הפרשה. שיטים בשיטים. ישראל נכשל עם בנות מואב. ערב הכניסה לארץ ישראל. נגמרת הפרשה, והיו המתים במגפה 24,000. היום, כשסיימנו את הפרשה, שאלתי את עצמי, למה לסיים ככה את הפרשה? לסיים ככה בדבר עצוב, כל כך הרבה מתים מתו, היה אפשר לסיים את הפרשה ועוד קצת כמה פסוקים נוספים, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב חמתי מאבני ישראל, וקנו את קנאתי, אני נותן לו את בריתי שלום ויופי, נגמרת הפרשה המצוינת. למה צריכים ככה? ואחר כך אמרתי בליבי, לא, זה סיום טוב דווקא. סיימו, די, העסק תוקן. עכשיו, מה שאם בן פנחס זה דבר בפני עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא ניסה את ישראל כדי לפתח בהם את הכוחות של ההתגברות. נכנסים לארץ ישראל, צריכים להיות תורים. ואז צריך לעבור ניסיון כדי לזכך את זה. הניסיון הוא בונה, בונה כוחות. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. למה אני אומר הקדוש ברוך הוא עשה את זה? ראשית, מפני שחזל אומרים לנו שיש נחל שיטים, שמי ששוטה את המים שם, היצרו מתגבר. למה עושים נחל כזה? הקדוש ברוך הוא עושה את הנחלים. ויש נחל שיטים, הם שטו מהמים, ולא יכולו להתגבר. זאת אומרת, יצרה מתגבר מאוד מאוד מאוד, וכל כך התגבר חזק, שזה גרם שאפילו עבדו שם את הפאור. שזה היה עבודה בזויה ביותר שאפשר. כל כך היצר הרע התחזק. ומה? בגלל נחל. אחר כך לעתיד לבוא, מעיין יוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, נחל השיטים יתייבש ויצא ממקום קודש ויתוקן הדבר הזה. אבל למה זה היה? הקדוש ברוך הוא מנסה את ישראל, כשנכנסים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מנסה וכל ניסיון הוא בונה. כמו כל מה שלמדנו בספר במדבר. כל פעם שהיה איזה התמודדות, זה, אני קורא לזה התמודדות, לא נפילה, כן? כל פעם שהיה איזה קושי, הקושי הזה בנה בישראל כוחות. ישראל במדבר כל הזמן השתכללו והשתכללו, עד להגיע לארץ ישראל במצב היותר תקין שאפשר. אז עכשיו שמתקרבים לארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ השם, צריך גם הנושא הזה של יצרא דערווה, צריך לתקן אותו. אז בא ניסיון. קושי, התמודדות, ואז ישראל מבינים שזה דבר איום ונורא, גם על ידי המכה שמקבלים, וזה עושה להם, נותן להם שיעור כללי. שיעור גדול, לא ליפול. זה הכנה לכניסה לארץ ישראל. והם באמת התחזקו. וזה בנה אצלהם כוחות. דרך מכות. ככה זה היה הסדר בכלל במדבר. דרך מכות, שיעורים באמונה. מכות בהתחלה למצרים, ואחר כך לנכשלים. ועל ידי זה כלל ישראל לומד איך לבנות את הכוחות הרוחניים שלו. אבל לעתיד לבוא, עבודת השם צריכה להיות לא דרך יראה ומכות, אלא דרך אהבה. וגם עכשיו, יש נחל שיטים, קוראים לו אינטרנט. נחל שיטים, מאותו הנחל, שהוא ניסיון לבני ישראל בעת הגאולה, לבנות כוחות. וזה ניסיון מאוד מאוד קשה, וצריך מאוד להתאמץ, אבל מפני שבונים על ידי זה מאוד מאוד כוחות, הקושי הגדול כגודל הקושי, כך גודל הכוחות שבונים כתוצאה שמתמודדים איתם. וכאן צריכים לבנות כוחות של לא דרך מכות, אלא יש כאלה שיש להם השקפת עולם שגם עכשיו צריך ככה, והם גם יודעים את המכות שמקבלים, פה מחלות, פה זה, אני לא מסתכל, אנחנו מסתכלים בדרך אחרת. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא מאוד טוב עכשיו בדור שלנו אלינו, מפנק אותנו מאוד מאוד, נותן לנו אוכל בשפע, גז בשפע, נותן לנו, נותן לנו, ממש אי אפשר את ההתקדמות הכלכלית ותנאי החיים באופן יוצא מן הכלל. וגם באופן רוחני הוא מאוד 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 עוזר לנו. והוא יודע שיש לנו הרבה כוחות, אז הוא מאמין אותנו מסיון יותר גדול ממה שהיה פעם. בגלל גודל הכוחות שלנו. בגלל שאנחנו היום בארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל עוזרת לנו. ובגלל שאנחנו מתכנסים בארץ ישראל, אז השכינה חוזרת, והכוחות הולכים ומתגברים, ואומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אפשר לעשות את הניסיון הזה, ולהוציא כוחות של אמונה ושל עבודת השם ושל אהבה ויראה, מדרגות חדשות, עכשיו הם מתאימים כבר להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל. זה הנחל השיטים, זה התפקיד שלו, לבנות כוחות ולהתמודד גם עם ה... עם האירועים, עם האירוע הזה שאנחנו עברנו, זה ברוך השם שאחרינו, המורסה יוצאת, זה סימן של הבראה. כשמתגלים דברים כאלה, טוב שמתגלים, ברוך השם, הגועל נפש יוצא החוצה, ומנסים על ידי זה נקיים, מתנקים מזה. ואני אומר, מי שיודע על עצמו, צריך לטפל בעצמו. מי שיודע על אחרים, לא להסתיר את זה. אם יודעים על מישהו שפוגע, צריך מיד למסור את זה למשטרה, אם הוא פוגע באחרים. אם הוא פוגע רק בעצמו, אז גם כן צריך לא להתעלם. צריך לראות איך אחד לעזור לשני. כל האדם, כל אחד צריך בראש ובראשונה לעזור לעצמו, אם הוא צריך את זה. ואם אחרים רואים את זה, צריך לעזור. לא להגיד, אני לא רואה, אני לא יודע, אני לא, זה לא עוסק שלי, זה לא הסדר. בעיקר אם מישהו פוגע, מישהו פוגע באחרים, שזה מיד צריך, מיד, אין לבוא לסדר היום בכלל. ויש כאלה חולשות, מה לעשות? אני מדבר על, שיש חולשות, ויש אנשים פוגעים. יש אנשים מבוגרים פוגעים בילדים, בילדות, בתוך המשפחה. יש. זה לא שברוך השם, זה חריג מאוד מאוד. אבל בתוך ציבור מאוד מאוד גדול, אז החריגים הם, יש כמה. ומי שיודע, הדבר הזה צריך לטפל, לא להסתיר את זה. לא לחכות שזה יתפוצץ אחר כך באופן נוראי. לטפל בזה בהתחלה. אם הדבר הזה יצא, שיהיה בירורים האלה, ולא הסתרות, לא לחשוב שאם יגלו עד איזה חילול השם, לגלות את זה, זה קידוש השם. להסתיר את זה, זה חילול השם. אבל מכל זה, כמו שאמרתי, אלה ניסיונות בונים. גם הקושי הזה הוא בונה. לדעת עכשיו במי למי להקשיב, למי לא להקשיב, זה השיעור חשוב מאוד, שיעור בונה. אנחנו שמחים לפעמים לראות שיש לאנשים כוחות קצת על-טבעיים. זה מעניין וזה משמח, כן, לראות שיש כאן כוחות האלה. אז צריכים בזהירות הנכונה, כמו שאמרתי, לא להפריז, לא להתבטל. להיות עצמים, להסתכל בשכל ישר ובריא. אנחנו נכנסים עכשיו לשלושת השבועות, ימים שהם זכר לחורבן, ימים שלושת השבועות שבין הכניסה לחורבן העיר, לחורבן בית המקדש, הובקעה העיר. ואלה שבועות שהתפקיד שלנו לא רק להתאבל, כלומר, כן, וכמובן שכבר נשאלתי כבר כמה שאלות, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. אני אומר, השאלה העיקרית שצריכים לשאול אותי, או כל אחד צריך לשאול את עצמו, זה מה אני עושה, לא אם זה איסור מבחינת אבל או לא, מה אני עושה שיבנה בית המקדש? מה אני עושה שלא אגרום שיתאחר בעניין בית המקדש? איך אני אתנהג בסדר, שאני לא אהיה שותף לגרימה שבית המקדש יתאחר בבנייתו בגללי, חס וחלילה, מפני שלא נהגתי כראוי. זה שלושת השבועות האלה שאדם צריך להיזהר, להיזהר, לא להיות שותף בחורבן הבית. לא להיות שותף בחורבן הבית, זאת אומרת, לא לעשות עבירות. וכן להיות שותף בבניין הבית, לעשות הרבה מצוות, ולעשות עוד זכויות, ולהתפלל ולבקש ולהתחנן לפני ריבונו של עולם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה התפקיד של שלושת השבועות הללו. אם מישהו מסתפר או לא מסתפר, בוודאי צריך לשמור על כל המנהגים, אין כל ספק. אבל זה לא העיקר. העיקר זה להרגיש שהשבועות האלה אנחנו חייבים לעשות משהו למען הגאולה, למען בניינו של בית המקדש, למען הגאולה שלמה. לעשות אחרת ממה שתמיד. כל אנחנו משתדלים, אבל עוד יותר, זה שלושה שבועות שצריכים כפל כפליים להתאמץ לעשות את רצון השם, ושבעזרת השם, שמימי המצרים האלה נצא לרווחה, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
אחד זה לגבי הנושא של אמון בית המקדש תמיד, בסופו של דבר.
כן.
בסופו של דבר, כדי לקבל תורה, בן אדם צריך הרבה מאוד ענווה. ואם בן אדם יבוא לשיעורים, או לקבל תורה מתלמיד חכם מתוך מקום קורתי, לא יודע, זה ברור שזה הכל עניין של מינונים. אם זה מופרז מאוד, אז יהיה לו מאוד קשה לקבל את התורה, כי כל הדבר הוא... הוא לא באמת יהיה פתוח לקבל. בעצם כל דבר הוא יתפוס את עצמו כבן אדם וכאישיות שהוא מבין הכל ויודע הכל.
מי אמר שלעשות ככה?
לא, אני מקצין, אני לא אומר שזה מה שהרב אמר, אבל אני אומר כאילו, השאלה היא באמת איך למצוא את האיזון, שמצד אחד יש בן אדם רוצה את לתת את האמון בתלמידי חכמים ובאמת להיות ביכולת לקבל מהם תורה בצורה גמורה, בצורה מוחלטת. מצד שני, להיות במקום של... באמת עין ביקורתית,
כמו שהרב אמר. בתלמידי חכמים צריך להיות ביטחון ואמונה שהם אומרים טוב, עם קצת זהירות. לא עם שלושת רבעי זהירות וקצת אמונה, אלא להיות תלמידי חכמים שיודעים שהם בחנו ובחנו ומתרשמים שתלמידי חכמים ישרים, אמיתים, וצריך להיות בטוח לקבל מהם. להיות מושפע מהם ולתרומם על ידם. אבל אם הם אומרים דברים מוזרים, צריך לבדוק ולא לקבל את זה באופן... כן. אמרתי היום דברים חריפים קצת כלפי הרב אליהו, ואני אמרתי את זה לשם שמיים, חס וחלילה כבודו במקומו, כמובן אני יודע את הדבר הזה, אבל לבשעתו היה לנו קושיות, הסתרנו אותן, כדי לא לפגוע. וצריך זהירות, ואפשר, אז אתה יודע, אתה מכיר את האדם הזה, אתה יודע, הוא גדול, אתה מתרחם, אבל בגבולות, הוא לא קוסם ולא נביא, ולא, אתה מתרחם, מאוד חשוב, מאוד מכובד, מאוד נערץ, אבל לא בלי גבול, לא אתה מתרחם מעל הגבולות. גם במשה רבינו אסור היה להאמין, אם היה אומר דברים שאי אפשר כבר לקבל אותם. וכל דבר צריך, כמו שאמרתי, צריך את האמון מצד אחד, אבל מצד שני זהירות. אם אפשר שאתה רואה שהדבר לא סביר לחלוטין, לפחות תשמור לך את זה בתור שאלה, תתבונן. אם ראית שמשהו מקולקל, אז ודאי שצריך מיד לספר. ולא לטוף את זה באיזה עטיפות של הסתרה. תראה, אם כל תלמידי חכמים ביחד, הסנהדרין, אומרים לך על שמאל שאתה חושב שזה ימין, והם אומרים שזה שמאל, אז אתה צריך לשמוע עליהם. אבל אם למשל הם אומרים בעובדות, הם אומרים שהדור הקודם, הם יודעים שפסקו ככה. ואתה יודע שהם טועים, בעובדה. אז הגמרא אומרת, יש בזה מחלוקת בגמרא, אסור לשמוע להם ולעשות עבירות. אם אמרו שזה מותר, ואתה יודע שפסקו שאחר, אסור לך לשמוע. שמעת ועברת, ואחר כך התברר שהיה טעות, אתה חייב חטאת. חטאת למה? כי חשבת שאפשר לסמוך עליהם. אבל פי שידעת שבעצם הם טועים, אבל חשבת שכך הדין של על שמאל שהוא ימין. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט אפילו על שמאל שהוא ימין. אבל זה תלמידי חכמים רבים וכולי, זה עוצמה של דרכה של תורה. אבל אם כל התלמידי, אבל אם אחד אומר לך, צריך לבדוק. הוא אומר לך, ברור לך שזה על שמאל שהוא ימין. יש כלל, גם נביא שאומר לעבור על דבר אחד מן התורה, חייב מיטה, פשוט. מה נביא אומר? בא אדם כזה שהוא לא נביא ולא משהו רחוק מאוד מנבואה, ואומר למישהו לעבור עבירה איתו. אז מה? אז צריך לסתור לו בפניו. מה זה הדבר הזה? אסור, לעבור עבירות אסור. אין שום צדיק רשות להגיד לעבור עבירות. אין שום מדרגה של צדיק שיגיד שהעבירה הזאת היא מותרת. מה זה הדבר הזה? פה לא אמרו על שמאל שהוא ימין. אמרו שנביא שאומר נגד התורה אסור לשמוע לו. ואני לא מדבר, הוא לא נביא. אז אם מישהו אומר על דברים לא נגד התורה, הוא מסביר את התורה ככה ואתה מבין אחרת, אבל הוא אומר, מה, הוא אומר על, 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 על אסור מותר, מה זה הדבר הזה?
שתי שאלות שנשאלו במכינה ועוד כמה ציבורים. דבר ראשון, תמיד אנחנו אומרים להם שהתורה מיישרת. איפה פה היה נקודה של
הסברתי. התורה מיישרת את מי שרוצה שהיא תיישר אותו. והתורה נעשית שמה מוות למי שמשתמש בתורה לאגו שלו.
אז כל הלימוד והצו
וזרוז
והספרים והקדושה, והכל היה... מה?
זה חזה, שמה מוות. לא היה שם קדושה, היה הכל חיצוני. לא, זה קצת מורכב, אני עכשיו לא דן אותו בבית דין של מעלה. מבחינתנו זה מה שאנחנו...
צריך להצליח איזה בתורה הזאת,
שלמדו ממנו. כעת צריכים את כל הספרים שלו לזרוק לפח. אף על פי שיש שם דברים טובים, אבל בגלל מה שקרה. ומי שיודע לעשות את הבדיקה, כמו שאצל אלישע בן אבויה, אז הוא יכול לקרוא את זה, את הספרים. אבל אחרים שיזרקו את זה לפח. שמעתי שכבר עשו את זה.
הייתי בקיצור שולחן ערוך, יש לגבי הלכות ייחוד, עם בעלה בעיר, אז אין...
בכל מקום שיכול להיות מזה דבר לא טוב, צריך להחמיר בכך, בוודאי. לא אומר כללים עכשיו, אני אומר, אדם מרגישים ש... גם במקום שלא ייחוד, אם אדם מרגיש שהשיחה עם אישה היא מדי מרגשת אותו, זה אסור, אף על פי שזה לא ייחוד לפי הדין. כל צריכים ללכת עם השכל הישר. כל דבר שיכול לגרום לדבר לא טוב, צריכים להתרחק ממנו.
ובכלל כל העניין זה שרב יקבל אישה, אפילו נגיד שבגדר ההלכתי, נגיד שזה מותר וכל כול יוסף זה, האם הרב
אומר,
נראה לו
שזה
דבר בעייתי או שלא?
מה פתאום מדבר עם אישה לבד? כשבעלה יבוא איתה יחד.
אם
היא
שואלת נגיד בלכות
נידן, אז... צריך זהירות גדולה מאוד, לא... לדורנו זה... צריך מאוד זהירות. צריך למעט ב... שום אפשרות שיהיה מרית עין אפילו. לצמצם את זה עד המקסימום.
נוגע בהרבה, נוגע ברבני אולפנות.
מה?
זה נוגע ברבנים של אולפנות שעושים שיחות אישיות מתלמידות, כל מיני...
זה ודאי שצריך זהירות כפולה ומכופלת, ודאי. צריך זהירות כפולה. ו... ודאי. ואני אומר שצר זהירות מפני הניסיון, שהיו גם דברים לא טובים. לא בממדים כאלה שעכשיו שמענו, חס וחלילה, אבל לא טובים.
יכול לפרט יותר על הפיתוח של אהבת השם,
שאמורה
לתת כוח
נגד ההתמודדות? זה אין פטנטים, זה רק שמה, בצפת יש פטנטים. פה צריך עבודה, עבודה גדולה, יום ולילה, לעבוד, עד לקנות את אהבת השם. על ידי לימוד בספרים, או של הראשונים, או של האחרונים. הראשונים יש בחובת הלבבות, שער אהבת השם, ברמב״ם יש בסוף הלכות תשובה ועוד מקומות. ואחר כך בעצמו אדם לחשוב ולהרגיש שמתפתחת בליבו אהבת השם, הוא אוהב את השם. ממש מרגיש שהוא אוהב את השם. לא רק עושה מעשים שהקדוש ברוך הוא אמר, ואוהב גם לעשות את המעשים, הוא בלב אוהב את השם. אוהב, וכל כך אוהב אותו שרוצה רק לעשות את רצונו. ולא יכול לעלות על הדעת לעשות משהו שיעשה צער לשכינה, חס וחלילה.
אני רוצה לשאול,
בעצם
אתה אומר שאם אדם
מתפלל
לקדוש
ברוך הוא, גם מהבריאות הנפשית שאדם... כל הנושא הזה, אדם צריך להיות בריא. מרי פירושו של אמר, לא נותן עיניו ודמר לא שלו. מה שלא שלך? יש לך, אחרי מאדם מתחתן, יש לו אשתו, צריך לאהוב אותה מאוד מאוד, ובאמת להשקיע בזוגיות כך כמה שאפשר יותר, כדי שהיא תהיה בריאה מאוד, ואז גם אין, זה גם מרפא מדברים אחרים. אבל אדם, מה שלא שלו, מה אדם מסתכל? לא רק... לא, מה הוא חושב, מה הוא מסתכל, למה הוא, בעיניים שלו הוא גונב, הוא גונב דבר לא שלו. למה הוא, זה לא יפה. אתה רוצה שיקחו ממך דברים? לא רוצה, מה הייתי שאני הלך, לא תביא לך מה. זה גישה בריאה, גישה נורמלית, לא... לרצות להיות עצמאי, לרצות לא כל הזמן, לא לתת לי יצר הרע, מה... פשוט, זה פשוט בושה למשך יצר הרע, זה... צריך להתבייש. השויטה הזה, אתה הולך אחריו, זה באמת לא נורמלי. צריך להפוך את היצר הרע לקרוא מגוחך, שפשוט לא שייך להתעסק איתו בכלל. זה עבודה, וזה הרבה עבודה, זה לא קל. אבל זה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, ואנחנו גם נגיע. אנחנו גם נגיע. אתם צריכים גם להאמין שהקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, והוא דוחף אותנו לנצח גם. הוא לא רק מאתגר אותנו, הוא לא רק מביא את הנחל השיטים, הוא גם נותן לנו עכשיו בפנים כוחות. עכשיו, תנצחו. כל הזמן הוא אומר, אני אחריכם, אני נותן לכם כוח. שאין עליו, שאין על ריבונו של עולם. הוא משענת נפלאה, מצד מן הכלל. טוב, רבותיי, שיהיה לנו שבוע טוב.